המשנה אומרת, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. אז איך זה שכל כך הרבה רבנים היום מתפרנסים מהרבנות? ואולי זה מה שבעצם גורם לשנוא את הרבנות. מיד. שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו היום לומדים את משנה י' במסכת אבות, פרק א' כמובן. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, זה נשמע לא טוב. מה, זה אומר שצריך להיות עובדי כפיים ולא רבנים בעצם.
כן, זו באמת אחת המשניות, הייתי אומר, המרתקות ביותר, ואולי גם החשובות ביותר, אם אפשר לומר, במסכת אבות. קודם כל, אהב את המלאכה. מה זאת המלאכה? בדרך כלל מקובל לחשוב שהמלאכה היא אמצעי. דהיינו, האדם צריך לחיות, כדי לחיות הוא צריך להתפרנס, כדי להתפרנס הוא צריך לעבוד. אבל הוא יצויר ציור תיאורטי שהוא לא צריך להתפרנס כי יש לו מקורות אחרים, אז הוא לכאורה יכול לשבת רגל על רגל ולא לעשות כלום. המשנה כאן מלמדת אותנו שיש למלאכה ערך עצמי בפני עצמה. היא לא קשורה בכלל לעניין כלכלי, אלא היות ויש באדם שני ממדים. יש בו ממד רוחני אלוהי יותר מופשט, קשור למחשבות שלו, לערכים שלו, לרעיונות שלו, ויש באדם ממד גשמי שקשור לפעולות שלו, למעשים שלו, הוא צריך להביא לידי ביטוי את שני הממדים האלה ביחד. כלומר, מצד אחד, ונדבר על זה עוד מעט, להביא לידי ביטוי את הצד הרוחני המחשבתי בחייו, מצד שני, להביא לידי ביטוי את הצד המעשי הפרקטי שבחיים שלו.
אז מה זה אומר? שאם קיבלתי ירושה כזאת שמנה שמאפשרת לי ללמוד תורה כל החיים, אני צריך בכל זאת למצוא עבודה?
זה אומר שבאופן עקרוני, היחס המחשבתי, ההשקפתי שלנו קודם כל אל המלאכה, הוא יחס של לכתחילה ולא בדיעבד. הוא יחס של ערך עצמי ולא אמצעי.
זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים למשל במושג פרנסה, פרנסה היא באה להגיד, אני צריך משהו שיאפשר לי לחיות או ללמוד, לעשות דברים אחרים. אתה הרב אומר, זה לא רק פרנסה, זה לא רק בשביל שיהיה לי מה לאכול או בשביל שאני אלמד תורה, אלא עבודה שלעצמה היא ערך חשוב.
אני הייתי אומר ככה, הפרנסה היא לא רק מפרנסת את הגוף, היא מפרנסת את הנפש. כלומר, היא מוציאה כוח חיים עמוק מאוד בנפש האדם, שהוא הכוח המעשי, אפשר לומר הידיים והרגליים שלו, מוציאה את אותו כוח מהכוח אל הפועל.
אז זה מחדד יותר את השאלה לגבי היום באמת, שכל כך הרבה אנשים לכאורה מתפרנסים מהרבנות, שזו עבודתם, שרבנותם היא אומנותם, והם לא מחזיקים בצד התפקיד הרבני שלהם עוד איזשהו מקצוע שמפרנס או מעסיק אותם.
נכון, זו באמת אחת השאלות החשובות והחמורות ביותר, אם אפשר לומר, בדורות האחרונים, וכל הפוסקים, אם אפשר לומר, דנו בשאלה הזאת. אבל אם נחזור למה שאמרנו מקודם, יש באדם שני ממדים. מצד אחד אהב את המלאכה, זה מוציא מהכוח לפועל, מביא לידי ביטוי את הממד הגשמי, החומרי שבאדם. מצד שני, יש באדם ממד רוחני, וגם הממד הרוחני הזה צריך לצאת אל הפועל כדי שהאדם יתגלה, אם אפשר לומר, בשלמותו, בשלמות האישיות שלו. עכשיו, הבעיה היא שהרבה פעמים, אנחנו חיים בתקופות היסטוריות כאלה, שאתה לא יכול להביא לידי ביטוי את שני הכוחות האלה ביחד. או כי אתה בעצמך לא מסוגל מסיבות כאלה ואחרות, או כי החברה צריכה שיהיו בתוכה אנשים כאלה שיתמקדו במוקד מסוים, כי שאר החברה, אולי אפילו רוב החברה, מתמקדת במוקד אחר.
כן, אבל היו תקופות, אנחנו יודעים שגדולי חכמינו היו אנשים שגם אנחנו קוראים את דבריהם במשניות, וגם עסקו במקצועות פשוטים, מה שנקרא, שמלאכת כפיים, למשל רבי יוחנן הסנדלר, אנחנו יודעים על רבי יהושע שהיה פחמי, אנחנו אפשר להתקדם הלאה, שהרמב״ם היה רופא, ורשי היו לו כל מיני עסקים, ואפילו לחפץ חיים הייתה איזה מקולת, מה קרה? מה השתבש במהלך הדורות? פעם חכמים יכלו לעשות גם וגם, והיום לא?
אני הייתי אומר שזה לא, שמה שהשתנה זה לא אצל החכמים, אלא מה שהשתנה, אם אפשר לומר השתנה, למרות שהעיקרון הוא אותו עיקרון, כן, אבל זה שאנחנו מוצאים היום הרבה מאוד אנשים עוסקים כל ימי חייהם, נקרא לזה ברבנות וכו', זה כי החברה הכללית צריכה, אם אפשר לומר, את האיזון הזה. כלומר, אולי בזמנים קדומים, אז כל אדם מישראל היה מביא לידי ביטוי את שני הכוחות האלה בצורה מאוזנת. אבל בדורות האחרונים, כידוע לכולנו, יש איזושהי נטייה לממד של המלאכה, ואפילו לא בממד הערכי שלו, אלא בממד הכלכלי שלו, כבוד, מעמד וכדומה, על זה הדרך. ולכן צריך להיות ככוח מאזן איזה גרעין בעם ישראל, שהוא, אם אפשר לומר, בונה את הממד הרוחני, אבל, וכאן האבל הוא חשוב מאוד, לא מתוך זלזול בבעלי המלאכה, אלא מתוך הערכה לבעלי המלאכה. יותר מזה, השולחן ערוך למשל התנגד מאוד לזה שאדם לומד תורה ומתפרנס מלימוד תורה. והוא כתב בכמה מקומות את העניין הזה, שהאידיאל הגדול הוא באמת לשלב את שני הכוחות האלה ביחד. הממד הרוחני והמעשי, אבל, וכאן האבל הגדול, הוא אמר, אנחנו חיים בתקופה של עת לעשות להשם, אפרו תורתך.
זאת, הרי היום מצד שני, התורה נגישה ליותר אנשים. יש יותר נגישות לתורה, זה לא משהו אליטיסטי מאוד. התורה נמצאת בכל מקום. יש פריחה של ישיבות ושל שיעורי תורה, ואנשים יכולים להיות נגישים לתורה, ספרים מבארים אותה בפשטות. כל אדם כמעט יכול ללמוד תורה. זה בדיוק להפך אולי. דווקא היום, לכאורה, אפשר לשלב את זה יותר. לא צריך להיות מישהו שהוא עוסק רק בתורה.
נכון, לכן האידיאל הגדול הוא לאהוב את המלאכה, ולאהוב, אם אפשר לומר, לא את השררה שברבנות, תכף נגיע לזה, אלא לאהוב את התורה, נקרא, לאהוב את הממד הרוחני. זה האידיאל לשלב בין שניהם. ולכן באמת, בפרט בארץ ישראל, בתורת ארץ ישראל, שמחנכת אותנו להופעה שלמה של חיים, גם בחיי הרוח, גם בחיי החומר, גם בקודש, גם בחול, לא רק בממד הפרטי, גם בממד החברתי הלאומי, ודאי שהאידיאל הגדול הוא שכל אדם יוחס בשניהם. אבל, וכאן האבל הזה הוא חשוב, תמיד היה בעם ישראל שבט לוי. בכל עיר אמרו חכמים 10 בטלנים, שמזומנים לתורה ותפילה ובטלים ממלאכתם.
הבעיה היא ששבט לוי הזה היום מתרחב למשהו מאוד רחב. אנחנו יודעים, יש ציבור שלם שבעצם חי כמו אותו שבט לוי. והציבור הזה הוא כבר הרבה יותר משבט. והגודל שלו והמסע, נגיד ככה, שלו על כלל החברה היא כבר בלתי פרופורציונית. זה מתחיל להיות בעייתי. זה כבר לא שבט של 1 חלקי 12 או 1 חלקי 10. זה כבר מגיע עוד מעט לרבע או שליש מהחברה הישראלית.
א', אני לא בטוח. ב', אני לא הייתי רוצה להיכנס למספרים, אבל כן הייתי רוצה לדבר עקרונות. ברור שהעיקרון היסודי הוא לשלב בין שני הכוחות. ברור מצד שני שאותם אלה שהחליטו לעצמם, כמובן שהם בחינת שבט לוי או בחינת 10 בטלנים, הם צריכים להיות אנשים כאלה שמצד אחד מעריכים מאוד ויודעים שהאידיאל הגדול זה לשלב, אבל הם לטובת עם ישראל צריכים כרגע להיות, אם אפשר לומר, בחממה, באינקובטור שבונה את הממד הרוחני. ג', וכאן אני חושב נקודה מאוד חשובה שעוד לא עמדנו עליה, שבאמת צריך לשאול את עצמנו שאלה נוקבת. כמה אנשים, גם מבחינה מספרית וגם מבחינת, הייתי אומר, הרעיון, העיקרון, כמה אנשים בעם ישראל צריכים להיות בחינת בטלנים?
זהו, כי 10 בטלנים בעיר זה כלום.
נכון. ולכן אבל אני חושב שעיקר הבעיה היום זה לא הכמות, אלא עיקר הבעיה זאת התפיסה. כלומר, עיקר הבעיה זה לא כמה אנשים יושבים ולומדים תורה ולא עוסקים במלאכה, אלא עיקר הבעיה היום זה מה אותם אלה שעוסקים בתורה חושבים על אותם שעוסקים במלאכה. זאת עיקר הבעיה.
גם הפוך.
וגם הפוך.
ולכן אם באמת אותם אלה שעוסקים במלאכה מתייחסים בצורה שלילית, מסתכלים, מביטים, שופטים בצורה שלילית את אלה שעוסקים ברבנות, זה גם בעייתי. זאת אומרת, זה בעייתי במובן הזה שאלה שעוסקים בתורה צריכים לחשוב אולי על העיסוק שלהם, על חלוקת הזמן שלהם, אם נשפטים בצורה כזאת.
ודאי, אין ספק שאם התורה תופיע בצורה בריאה, בצורה נכונה, גם ברמה השקפתית, שאנחנו מכבדים כל אדם ורואים בו ערך אלוקי, ולכתחילה, וערך עצמי, ובית, גם אם המציאות היא מתנהגת בצורה כזאת, אז אין ספק שהכל היה נראה אחרת. הייתי אומר, עכשיו אני נזכר ככה, כשאנחנו קצת עוסקים בזה, שהרב קוק בזמנו כתב באחד המקומות, שמאוד חשוב לו עקרונית, כשהוא הקים את ישיבת מרכז הרב, שעל ידה יהיה בית מלאכה. אנחנו קצת רחוקים מזה היום, אני לא אומר שהיום על יד כל ישיבה צריך בית מלאכה, אבל כן, שאותו אחד שבאיזשהו שלב עוזב את הישיבה, לא רואה ככישלון את עזיבתו את הישיבה.
אתה עובדה שהוא כבר לא בישיבה. עכשיו, הרבה מהפרשנים מדברים פה על שנא את הרבנות, במובן של תשנא את השררה, את התפקיד, מה שנקרא. וזה גם משהו קצת בעייתי, בגלל שמישהו כן צריך לעשות את העבודה הזאת, מה שנקרא. מישהו כן צריך לקחת פיקוד, לקחת השררה, מי ייקח את זה? הרי זה צריך להיות מנהיגות, שהיא גם כן צומחת מתוך תורה. ולהפך, אנחנו מכירים ביטויים הפוכים שאומרים במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, ושמחנכים אותנו לתפוס פיקוד ולקחת את המשכות ולהניג. והמשנה הזאת לכאורה אומרת, הפוך, שנא את הרבנות, תתרחק מהתפקידים, תתרחק מהשררה.
המשנה לא אומרת להתרחק מאחריות, להתרחק מתפקידים, להתרחק מלהוביל את החברה קדימה. את זה המשנה לא אומרת. המילה רב היא מלשון ריבוי. התפקיד של הרב זה להרבות. השאלה הבסיסית, מאיזו נקודת מוצא הוא יוצא? האם הוא מבין שהוא שרת של הציבור? שהוא שמש של הציבור, כמו שרפוק היה אומר על עצמו? עבד לעם קדוש בארץ הקודש. האם אנחנו יוצאים מנקודת המוצא שרב הוא בעצם עבד של הציבור? חכמים אמרו בגמרא דבר מזעזע. על שלושה דברים הקדוש ברוך הוא בוכה. אחד מהדברים שעליו הקדוש ברוך הוא בוכה, זה פרנס המתגאה על הציבור. כלומר, שליח ציבור, מנהיג, שחושב שמי שמפרנס את הציבור זה הוא, ולא מבין שהכוח שלו נובע מהציבור, כלומר, הציבור מפרנס אותו. הציבור נותן לך כוח לעשות את שליחותו.
הסנא את הרבנות זה סנא את הרבנות במובן הזה, את השררה שמתנשאת, את השררה שבעצם שוכחת את תפקידה, את השררה ששוכחת שהיא עבד של הציבור, זה הכוונה של המשנה.
סנא את הרבנות הכוונה, שכל אדם צריך לזהות איך הוא לוקח אחריות, אם אפשר לומר שם דרגות על הכתפיים, נהפך להיות שליח של הציבור לערכים, לאידיאלים וכו'. אבל מצד שני, זה חייב לבוא ממקום, של ענווה, של אהבה, של עדינות. לכן צריך לסנוע רק את השררה, ולא, חס ושלום, את הריבוי, שהוא התפקיד של כל אחד מאיתנו בעצם.
איך באמת הגענו למצב כזה היום, וצריך להגיד את האמת, שהרבנות, במובן הפשוט, הכי פשוט שלה, לא כל כך אהובה ואהודה בציבור. זאת אומרת, יש לה שם רע בחברה הישראלית.
אם אתה תשאל, לצערנו הרב, את האדם המצוי, אני מקווה שפחות מצוי, היום אפילו בחברה הישראלית, מתי אתה פוגש את הרב? אז הוא יגיד, אני פוגש את הרב, א', בברית המילה, נגיד, ב', בחתונה.
זה לא בטוח.
גם זה לא בטוח. גם זה לא בטוח. ב', בחתונה. ג', במחירת חמץ. ד', להבדיל, בהלוויה. המשותף אומר את הבדיחה לכולם, שבכולם משלמים כסף. אם הרבנות היא נתפסת חס ושלום כ, אם אפשר לומר, מקום שבו העניין הכלכלי הוא העניין, אז באמת זה כך, אני לא אומר שזה רק זה. אבל ודאי שהרבנות היא אחרת לחלוטין, ולכן אני חושב אחד התפקידים החשובים ביותר של הרבנים היום ושל הרבנות היום, זה להראות רבנות אחרת, לא כדי להיות נחמד בעיני הציבור, אלא כי באמת זה ככה. להיות אדם שיודע שהוא שליח של הציבור, שהוא שמש של הציבור, שהוא עבד של הציבור, שאוהב את כולם, בעל ענווה. מצד שני, יש לו אחריות.
אבל איך עושים את זה? איך הוא היה המפגש? אם באמת הביקוש לרב הוא רק באותם צמתים שדיברת עליהם מקודם הרב, אז איפה יהיה המפגש הזה? מה, אנשים יגשו לאנשים ברחוב ויתחילו להפעיל את עצמם כרבנים? הרי הביקוש לרב הוא מתחיל באותם תקסים, ושם רק המפגשים מתקיימים.
אבל אם הרב, אם אפשר לומר, ייפגש עם החברה במקומות היותר טבעיים, ברחוב, במקולת, גם בבית הכנסת, גם בבית המדרש, לא אמרנו שלא. אבל אם הרב יהיה דמות, אם אפשר לומר, שהיא נערצת, היא נערצת מצד עצם ההקרנה שלה, עצם הופעת החיים שלה, יש מאמר חשוב של הרב קוק, שנקרא כבוד הרבנות. שם הרב אומר שיש לרב כמה תפקידים. אומר הרב, התפקיד המרכזי של הרב, זאת ההשפעה שלו על החברה, שרוב הפעמים היא השפעה סמויה. זה לא כמה ספרים הוא כתב, לא שזה לא חשוב. זה לא כמה שיעורים הוא מעביר, לא שזה לא חשוב. כל זה חשוב מאוד, אבל עיקר ההשפעה, כמו בחינוך, אנחנו יודעים את זה מציון בחינוך, זה מה אתה לא אומר, מה אתה משדר. אם הרבנים, וברוך השם יש היום הרבה מאוד רבנים, ברוך השם, שמשדרים אהבה, משדרים לקיחת אחריות, משדרים את כל מה שהם צריכים לשדר, הציבור מתקרב, הציבור מתחבר.
ואולי אחד הפתרונות זה שאם אותם רבנים באמת יעסקו במשהו נוסף לרבנות שלהם, אז יהיה להם גם מפגש מגוון יותר עם הציבור, הציבור יכיר אותם ממקומות שונים. אם החפץ חיים למשל החזיק מקולת, אז אנשים ראו אותו גם כמנהל את המקולת, וזה ודאי הרבה קידוש שם שמיים נגיד ככה בעולם.
זה גם נכון, אבל אני הייתי מתחבר דווקא לספה, לסוף של המשנה, אל תתוודע לרשות. מה הקשר? אלא אולי זה קשור ביותר, זה קשור מאוד. כלומר, ברגע שהרבנות, היום קוראים לזה רבנים ופוליטיקה, ברגע שהרבנים קשורים לממסד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ודאי למלכות הגוהית, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אם אפשר לומר, לממלכה הישראלית, ברוך השם, שהיא ראשית צמיחת גאולתנו, ברגע שיש קשר, יותר מדי הייתי אומר חיצוני, בין רבנות לפוליטיקה, בין ערכים לבין אם אפשר לומר, הגילוי של אותם הערכים, או אי הגילוי שלהם במציאות, מה שקוראים דיפלומטיה, ברגע שהמפגש הזה הוא יותר מדי קרוב, הוא יותר מדי משמעותי, זה מרחיק אנשים ובצדק חס ושלום מהתורה. ברגע שהרבנות היא תהיה דוברת אמת, והיא דוברת אמת, היא תהיה אמיתית, היא תהיה ישרה, היא תהיה כנה, היא תהיה אוהבת, היא תהיה מחבקת, היא לא תתבייש לשים את האצבע גם על נקודות שצריכות טיפול. למשל, הגמרא אומרת במסכת שבת, אל תדור שאסור לגור בשכונתו של, של, של רב, של תלמיד חכם, שאיננו יודע אם צריך גם להגיד, להצביע על הדברים שצריכים טיפול. גד כדי כך.
לגבי באמת, הרב, הזכרת את האל תתוודע לרשות, אז זה משהו שהוא עומד בפני עצמו במשנה לכאורה, והוא גם נשמע קצת לא כל כך מחובר לימינו. מה זה אל תתוודע לרשות? אל תתוודע לרשות זה נשמע משהו מאוד גלותי. הרשות זה משהו ככה מאיים, מנוכר, של שלטון גויים, ואז יש את ההוראה מאוד בסיסית, הבסיסית הזאת, אל תתוודע לרשות, אבל אנחנו לא נמצאים במציאות כזאת. מה רע בלהתוודע לרשות במציאות של שלטון יהודי, ממלכה ישראלית, מדינה יהודית, מה?
נכון, הייתי עונה בעצם שתי תשובות לשאלה הזאת, כי דברי תורה הם דברי תורה לכל הדורות ולא רק לתקופה היסטורית מסוימת. ברובד הפשוט, כשהיינו בגלות, אז באמת אל תתוודע לרשות, חז"ל אמרו, כי המלכות הגויית אי אפשר לסמוך עליה, היום היא חפצה בקרבתך, מחר היא מנצלת את זה וכדומה. זה נכון לתקופת הגלות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, ודאי שבארץ ישראל, רק כדי להסביר מה שאמרנו מקודם, ודאי שיש קשר בין תורה לבין ממלכה, בין ערכים אלוקיים לבין החברה הישראלית. כלומר, לא רק האדם היחידי צריך לשמור תורה ולהיות ערכי ואידיאליסטי ואידיאולוג גדול, בעניינים שקשורים לשמירת השבת, לטהרת המשפחה, זה פשוט, אלא כל החברה הישראלית כחברה, כעם, בפוליטיקה, בצבא, בכלכלה, בתעשייה, בתקשורת, כל מערכות החיים צריכות מצד האמת להיות, אם אפשר לומר, מונעות מהערכים האלוקיים. זה נכון. אז בוודאי שצריך להיות קשר בין הממלכה לבין הרבנים. זה ודאי.
אז לכאורה בארץ ישראל, מדינת ישראל, תתוודע לרשות.
אבל כמו שאמרנו מקודם, מצד העיקרון, ודאי שהרבנות יש לה הרבה מה לומר והיא חייבת לומר, בסוגיות שעומדות על הפרק ברמה כלל ישראלית. זה ברור. מצד שני, הרבנים או הרבנות או התורה צריכה להישמע באופן אובייקטיבי. בלי נגיעות. בוא נדבר במושגים פשוטים. בלי פוליטיקה. כלומר, מה התורה אומרת? מה הערכים? מה האידיאלים? איך מתרגמים את זה עכשיו לעניינים פרקטיים מעשיים? את זה יעשו עסקני הפוליטיקה. אבל ברגע שיש חיבור יותר מדי טכני ולא תוכני בין רבנות לפוליטיקה, אז באמת אנחנו מגיעים למקומות לא כל כך חיובים.
אני לא הבנתי, אל תתוודע לרשות זה רק רבנים שלא יתוודו לרשות? זה לא אני הפרטי, זה לא ראה לאדם הפרטי לא להתוודע לרשות? זה לרבנים שלא יתוודו לרשות? ולא יהיה קשר ביניהם לבין פוליטיקה?
לא. א', המשנה הזאת באופן פשוט היא מדברת על כל אדם. רק אנחנו מקודם אמרנו, מדוע, מה הקשר בין שלושת החלקים? לגבי כל אדם, כל אדם הוא ודאי צריך להיות חלק, אם אפשר לומר, מהרשות. הרי כל אחד מאיתנו כאזרח פשוט, יש לו הרבה מפגשים עם הרשות. הוא משלם מס הכנסה, הוא מקבל ביטוח לאומי, הוא מתגייס לצבא, וכדומה.
אז מה זה אל תתוודע לרשות של ימינו?
אל תתוודע לרשות של ימינו, הכוונה שכל אדם ידע שאת סולם הערכים והאידיאלים שלו, הוא לא מנהל על פי, אם אפשר לומר, האינטרסים, נקרא לזה, הלא כל כך מכוונים בדרך כלל, או הרבה מאוד פעמים, של המערכת, נקרא לה, החברתית, שקוראים לה היום במילה אחת, פוליטיקה. כלומר, מצד אחד, אני זרוע של הגוף הגדול שנקרא ממלכה, אני קרן של השמש הגדולה שנקראת חברה, זה נכון, אבל מצד שני, אני צריך לשמור על הערכים והזהות האמיתיים.
אני לא מבין, הרב, הרשות הזאת, הרב מתאר אותה כרשעות, מה זה, זה פוליטיקאים, אני לא מבין, אם אנחנו נמצאים במצב של מדינה יהודית, עם מערכות יהודיות, של אנשים טובים שעומדים בכל המערכות האלה, מה רב להתוודע לרשות? מה הסיפור פה? מה הבעיה?
אנחנו צריכים להבין, לא רק שאנחנו צריכים להתוודע לרשות, אלא שהכוח של כל אדם פרטי בישראל הוא נובע מהכוח הלאומי של עם ישראל. וברוך השם, אחרי 2000 שנות גלות, חזרנו לארץ ישראל, יש לנו מדינת ישראל, וכל אחד מאיתנו יונק מכוחה את הכוח.
אז למה לא להתוודע לרשות?
רגע, זה חלק אחד, זה נכון. מצד שני, כולנו יודעים, וזה לא סוד, שמדינת ישראל, שהיא ראשית צמיחת גאולתנו, היא תהליך ארוך. אנחנו עוד לא הגענו למצב של מדינה מתוקנת, שערכי הקודש, ערכי הרוח, הערכים של מורשת ישראל, אם אפשר לומר, הם המנוע בכל המערכות הלאומיות שלנו. זה עדיין לא כמו שצריך להיות במערכת החינוך, זה עדיין לא כמו שצריך להיות במערכת המשפט, זה עדיין לא כמו שצריך להיות כמובן, אם אפשר לומר, ביחסי חוץ, ביחסי פנים, יש עוד הרבה עבודה. ברובד העקרוני, אנחנו חלק מהמערכת, אנחנו רוצים להיות שותפים במערכת, אנחנו רוצים לבנות את המערכת. ברובד המעשי צריכים לדעת שיש צדדי חיים מסוימים, שעדיין אנחנו, יש פער בין הממלכה לבין המציאות.
אבל איך הם השתנו אם אנחנו ניכנס לתוך המערכות? איך הם השתנו? הרי אם אנחנו לא נתוודע לרשות, לא ניכנס לעולם הפוליטי, לא נעסוק בעסקי ציבור, אז הם לא השתנו. אנחנו צריכים אולי דווקא לחדור ולשנות מבפנים, כמו שאומרים.
נכון, לכן לא אמרנו שלא צריך להתוודע. צריך להתוודע. אבל צריך להתוודע כשאתה יודע איזה ערכים אתה מייצג, למען איזה מטרות אתה הגעת, ואתה נאמן לערכיך. אתה יודע שהדרך לגלות את הערכים האלה היא מסובכת, היא מורכבת, היא תהליכית, יש בדרך הרבה משברים, זה נכון. אבל לא יכול להיות שאנחנו נוותר על הערכים. לכן, להתוודע לרשות ודאי, ודאי בארץ ישראל, זאת הממלכה שלנו, זה העם שלנו, זאת המדינה שלנו, אנחנו שותפים בה, חפצים בעיקרה, רואים בערך אלוהי, לוקחים בתוכה אחריות, אבל כל זה בגבולות הגזרה של הערכים של התורה, של הרצון האלוקי, עם הידיעה שזה תהליך ארוך.
זאת אומרת שלא להתוודע לרשות, זה לא להתוודע לפנים השליליים שיש במושג הזה בעצם, לצדדים השליליים שבזה, לא למוסד הזה.
ודאי, המוסד הזה הוא חשוב ביותר, ואנחנו צריכים, אם אפשר לומר, להופיע אותו, לגלות אותו, בצורתו החיובית השלמה.
תודה רבה לרב ערן.
תודה לך אלישיב, תודה לכל הצופים בבית.
תודה לכם, צופים יקרים, אנחנו ניפגש במשנה חדשה, בתוכנית חדשה. בינתיים, שלום שלום.